الصراع حميرة بصبح ميت يتم من كل سرين أخلات بكل السور جم مش بكرت كيقول حيرز كيقول دام أحفيتهم هم مطالبة هنا حيرز دام حيرز دام مطالبة هنا فإحنا أمار حيرز مزداء وحيرز كرفاء يعسي بكل ملخاء ويأخذ بسخدهم רק בעשילה הוא עשו, בהנאה מותר. אפשר למשוח אורות בחרב, אפשר לעשות צבון בחרב, כל מיני דברים של הנאה. וזה דבר גם בדם, הגמרא מביאה מפסוקים במסכת פסחים כ"ב, שמותר בהנאה. ואם זה חמץ, עשו גם בהנאה, בין יאכל חמץ. לא רק כתוב לא תאכל, כתוב גם בין יאכל חמץ. לא אתה תאכל, ולא סתם לבין לך לאכול, לא לתת לגוי לאכול. הרי אסור בהנאה. וכרת, כמו שכתוב, כי כל אוכל מחמצת, נחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל. כן, יש גם כרת וגם אסור הנאה. נוסף על הכל, יש אסור לא יראה ולא ימצא. ושלא מצאינו שום אסור בתורה, שהתורה תקפיד עליו שלא יראה ולא ימצא בגבולנו. וכאן אמרה בפירוש התורה, לא יראה לך חמץ, ולא יראה לך צהר בכל גבוליך. בכל שבעת הימים, אסור שישאר חמץ ברשותנו. אפילו הוא לא ראה אותו מחובר בחדרי חדרים, יש בזה לא ימצא. ולא יראה לך חמץ אוכל גבולך שבעת ימים, כי כל אוכל מחמצת נחרטה נפש ההיא מישראל. כפי שמסבירים בדת כי נתזמן נותן טעם, וזה נתן הטעם. אומרת התורה, למה אני אומרת לך שלא יישאר בגבולך חמץ? פירש האדם לא בגיל ומנה, כל שנה הוא אוכל חמץ, שמי ישכח ויושיט ידו ויקח את החמץ ויתאים אותו בפה שלו. לכן הוא אומר, לא יראה לך כי כל אוכל חמץ מנחרטה נפש ההיא. אני חסה עליך, יש בזה סוכרים, זה סמם מוות, זה סכנה, לכן בשביל זה אל תשאיר ברשותך חמץ. זה שאמרנו, באיסור חמץ התורה הקפידה מאוד והחמירה כל החובות שבעולם. איסור אכילה ואיסור הנאה, איסור כרת ואיסור לא יראה ולא ימצא, מה שלא מצאנו בשאר איסורים. לפיכך, גם רבותינו חלקו בעקבות התורה ואסרו את החמץ בתערובת עד כלשהו, אפילו באלף לבתים, מה שעקב בשאר איסורים שבתורה, שבטלים בשישים. וכך שערו חכמים, אם יש פי שישים מהאסור, אז בטח טעמו של האסור כבר פג, לא נשאר טעם באסור, ממילא אין כאן אסור. כל שאין, לא מרגישים את הטעם של האסור בתוך ההיתר, אז לכן כאילו לפח הכל להיות היתר, וזה מותר. אבל מה שאין כן ביום בעניין חמץ הפסח, אם יש תערובת של חמץ בתוך ימי הפסח, זה אסור בכל שהוא, אפילו באלף לבתים. אף על פי שזה לא כל כך מוסכם, ויש דעת רב חי גאון בשאלתות, שסובר שגם חמץ מתן בשישים, והרי בגמרא, במסכת פסחים כ"ט עמוד ב', נחלקו בזה המראים, אם זה בשישים או בכל שהוא. אבל לפי המסקנה, לפי מה שכתוב אצלנו בגרסה שלנו, אמר רבה, הלכתה חמץ הפסח במשהו, כך כתוב בגרסות שלנו. אלא רבי נתן מוכיח שבגרסות הראשונים לא היה כתוב בלעת במשהו. טוב, בכל אופן, המסקנה שכל זה פוסקי כמעט, שחמץ הפסח במשהו. לכן אין בזה שום שיעור, אפילו פי מיליון, אומרים אפילו באלף לבתים, לא דווקא אלף, אפילו פי מיליון, כל שיש, כל שהוא חמץ, אין בזה שום שיעור. לכן הכל נאסר. זהו העניין שאנחנו אומרים חמץ הפסח ממשהו. כל כך למה, מפני שהתורה הקפידה ביסורו של החמץ, לא בדין המילה, ויש בו כרת, ויש בו כל הדברים האלה, לכן גם רבותינו אסרו חמץ, תערובת של חמץ בפסח ממשהו. ישנם פוסקים שלמדו מההלכה הזאת שחמץ הפסח ומה שהוא ואסור נותן טעם לפגם בפסח. מה זה נותן טעם לפגם? נניח סיר שבשלו בו חמץ, אצריות, לפני פסח ולא הכשירו אותו לפסח וטעו ובשלו בו באמצע הפסח מאכל כשר, האם מותר לאכול את המאכל הזה או לא? זה נקרא שהוא נותן טעם לפגם. למה? הטעם הבלוע בסיר, בכלי, נשאר שם במשך 24 שעות במעלה, אז זה נפגם, לא נשאר טעם לשבח. כשהוא פורץ את הטעם בתוך התרשיל הקשר, וכאשר הוא נותן טעם נפגם, הוא לא נותן טעם לשבח. אם הוא היה בתוך 24 שעות, בתוך מעט לעט, אז נותן טעם לשבח. אבל אחרי שנשאר בתוך המתכת 24 שעות במעלה, אז כבר נפגם הטעם שלו. אם נותן טעם בתוך התרשיל שאתה מבשל את התרשיל של התר, אז נותן טעם פגום. אנחנו יודעים בכלל, בכל איסורי התורה, נותן טעם נפגם, מותר. איפה למדנו את זה? התורה אמרה כך, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר משרכת את רימה ואכלה. הסמיכות של הדברים, פירשו רבותינו מסכת עבודה זרה, דף ס"ח, נבלה הראויה לגר, נקרא שמה נבלה שהיא אסורה. אבל נבלה שאינה ראויה לגר, אדם לא יאכל אותה, כי היא סרוחה, פגומה, טעם שלה פגום, אז מי יאכל דבר שהוא פגום? אז בזה לא עשיתי לך, לא תאכלו כל נבלה. וכאן עמדו חכמים, שכל נותן טעם לפגם מותר. וככה הלכה פסוקה בכל האיסורים. ובכן, עכשיו אנחנו מדברים לגבי חמץ. יש פוסקים שאומרים, הואיל והחמץ איננו דוק כמו שאר האיסורים, שהרי כל האיסורים בטלים בשישים, והחמץ הפסח ממשהו. אז לכן, אם קורה מקרה כזה, שלקחנו סיר, שבשם יבוא בשאר ימות השנה חמץ, כגון עטריות וכיוצא, ובתוך הפסח בשם יבוא מאכל כשר, אף הפי שזה כבר פגום, שהרי 24 שעות עברו ולא בשמו בו, אף הפי כן, האוכל הזה אסור. שרוצית הענות גם לגרע מכל שהוא. זה דעתם של כמה פוסקים. מהם, ובלעזר ממץ תלמידו של רבנו תם, בספר הראים. וכך כותב גם כן הרשב"א בתשובה. ועוד. אבל, לעומתם, התוספות במסכת עבודה זרה סמ"ו, אומרים לו, דין חמץ בזה כמו כל האסורים. שמתמם בראייה ששם בכל שהוא, שחמץ ופסח במשהו, שם כשזה טעם לשבח, כשזה פגום אפילו פחות מכל שהוא, זה לא קשור לכל שהוא, זה גרע מכל שהוא. לכן דינו כדי כל האסורים לגבי בתור, שאנחנו אומרים לתת טעם גם מותר. וכך מסכים גם הראש במסכת פסחים דף למד, הוא מביא את שיטת התוספות ומסכים איתם. כך זה דעת הרמב"ן, מובא באורחות חיים, כך דעת הריטב"א, ועוד ראשונים, מרן הסכים כמו דעת רוב הפוסקים להתיר לתת הענף גם בפסח. אפילו בפסח עצמו, אם קרה מקרה שהוא לתת הענף גם, אז מתיר את זה הלכה למעשה. בספר אור זרוע מביא הלכה למעשה מרבו רבנו יהודה מפריס, אומר, היה יום טוב של פסח, הייתי שלומד עם רבנו, ונכנסה אישה אחת ושאלה שאלה על העניין לתת הענף גם בפסח, ויתיר לה להלכה ולמעשה, וכן עקר, כך כותב אור זרוע. מאחר שיש לנו הרבה פוסקים שסוברים להתיר, רובם סוברים להתיר, וכל המחלוקת הוא בדרבנן. לכל הדעות לתת הענף גם, אין הפרש בזה בין חמץ ובין שאר האיסורים מדאורייתא. מדאורייתא התורה לא חזקה בזה, בין חמץ ובין שאר האיסורים. אבל מדרבנן, הרי כל הנשק כלשהו זה רק מדרבנן. מדרבנן לדעת אותם הפוסקים שרוצים להשוות את זה לכלשהו, אז אומרים לך גם את אותה הענף גם זה חשוב כמו כלשהו, ולכן זה אסור. כן, זה כלשהו עצמו זה דרבנן. נמצא המחלוקת כולה פרוקתא דרבותא מדרבנן. אם מותר מדרבנן או אסור אפילו מדרבנן. זה כל המחלוקת. ומאחר שרוב הפוסקים שאומרים דווקא שזה מותר, כמו שאמרנו בשם התוספות, הראש, הרמב"ן, הריטב"א, והנימוקי יוסף, והרשב"ץ גם ככותב ככה בספר רבי שמעון, ככותב האור זרוע בשם רבו הלכה למעשה, כן אמר מעשה רב. לכן למעשה פוסקים מצאת הענף גם מותר. וכך גם כן הסכימו האחרונים, אחרונים רבני הספרדים, להתיר לתת הענף גם בפסח. לעומת זאת, דעת הרמב"ן לפסוק, כדעתו של רבי אליעזר ממץ והרשב"א, שסוברים לתת הענף גם אסור בפסח. כך דעתו של הרמב"ן. כך קבלו האשכנזים, כל האשכנזים יוצאים ביד רמה, הם פוסקים כדעתו של הרמה. לכן, אם תבוא השאלה אצל מורה הוראה בדין אותו טעם גם בתוך הפסח, אז צריך להורות, זה שואל כפי מנהג אבותיו. אם הוא שואל ספרדי, צריך לפסוק לו כדעתו של מרן, שקבענו הוראותיו. אסור לעבוד במון ישראל, שיפסוק לו, אני רוצה להחמיר כמו רמה, אתה תחמיר על עצמך, תחמיר על אחרים. מורה הוראה בראש הוראה לעשות חומרות על אחרים. הוא צריך למשוך להם כפי ההלכה. כך כותב גם כהרב חידה, הרב שלום בספר מחזיק ברכה סמנטסו, הוא אומר, גם שרבו החומרות במענייני פסח, ורבים חסידים ואנשי מעשה נוהגים בחומרות, וסייגים בעניינים של פסח, אבל אדם שהוא מורה הוראה ברבים חייב להורות כדברי מרן דווקא ולא יזוז מדברי מרן למי ושמאל. אם הוא מהמורה חס ושמע מחמיר על דברי מרן, עד שייתן את הדין, וכשמו עבודות שבי אדם לחברו שאינו מקופלים לכפר. כך כותב בספר תשובה מאהבה, כך כותב גם כרבי אברהם איבוש שהיה בדין פרנקפורט, שאם מורה הוראה מחמיר על השואל בניגוד ההלכה, ההלכה שזה מתאב והוא מחמיר עליו, עתיד ייתן את הדין וגם עם הכפורים הוא מכפר לו עד שרוצה את חברו, כמו שכמו העבירות שבאדם מחברו, שהרי גזל אותו, עשק אותו, הוא אומר לו שזה עשו, הוא אומר זה מתאב, לכן צריך להראות לה על פי ההלכה דווקא. אם כן, לכן אמרתי, כל אחד ואחד כשיבוא בפניו שאלה מורה הוראות בישראל, אז יראה לו אם הוא ספרדי, יראה לו כמנהג ספרדי, אם הוא אשכנזי, יראה לו כמנהג אשכנזי. לא ישנה, כאשר טוב שרס עמך, כל אחד ואחד קיבל את המסורת של אבותיו, נוהגים כדבריהם. וכך כותב גם כן בספר דברי מלכי עד, לגבי כל עיר שיש שם שתי קהילות, ספרדים ואשכנזים, ויש שם מורה הוראה, או ספרדי או אשכנזי. וכשתבוא ההוראה לפני מורה הוראה, חייב לפסוק לו כמנהג אבותיו של השואל, ולא יראה לו כדעתו שלו, הוא למשל יגיד אשכנזי, ודעת ויש לו חומרות של הרמה. אבל השואל הוא ספרדי, חייב לראות לו כמנהג הספרדי. לא יאמר לו חומרות, או גם כן להיפך, גם לא יקן, כל שצריך להחמיר. יגיד מורה הוראה ספרדי, מה אצלו אשכנזי, ושואל אותו איזו שאלה, והרמה מחמיר, צריך לראות לו כמו דעת הרמה. כל אחד ואחד, כפי מסורת אבותיו, עד תצא תורת אמך. וכן אמרנו עכשיו, לעניין מוטט הענף גם בפסח עצמו, הלכה שזה מותר, אבל האשכנזים נוהגים להחמיר. גם הפרי חדש נוטה להחמיר. בכל זאת אנחנו לא פוסקים כמו הפרי חדש במקום שהוא חלק על מרן. כך כותב רבי יהודה נבון, רבו של הרב חידה, שאף על פי שהפרי חדש היה מרן דעתה של ירושלים, או יגאון ירושלים, במקום שהוא חלק על מרן, אנחנו קיבלנו הוראות מרן. וזזים מדברי מרן ימין ושמאל. כך כותב רק בשלוש תשובות מהם חיים רפפורט, כך כותב מרן שם, עוד כמה אחרונים, שבכל מקום שהפרי חדש חלק על מרן, פוסקים פלטו של מרן. יש ספר ישיב משה. רבי משה שטרוג מרבני טוניסיה אומר קיבלתי מפי מורנו ורבנו הגאון רבי ישועה בסיס שהיה רב גדול והיה מקובל ומלומד בניסים שהיה אומר כל דבריו של הפרי חדש סורת נקייה חוץ במקומות שהוא חלק על מרן במקומות שהוא חלק על מרן אנחנו לא זזים דברי מרן ימין ושמאל וכן לכם שזה גם לעבור איזה של פרי של נוצאת הענף גם פוסקים אנחנו הלכה למעשה שנוצאה גם מותר בפסח לכן אישה שטעתה ולקחה סיל שבשלה בו במשך מאות השנה ולא הכשרה אותו לפסח ומשתמשים בסיל גם בשביל דברים של חמץ כמו שאמרנו עצביות וכיוצא בזה בכל זאת אם טעתה והיה נקי הסיל אלא ששכחו להכשיר אותו לא הכשרו אותו ובטעות השתמשה בו בשביל השתמשה בו באיזה תבשיל בשביל פסח מיד כשתרגיש בטעות שלה תשפוך מה שיש בשוך הסיל צקו מיד בסיל אחר כשר ותשאיר את זה, תשים אותו עוד פעם, תחזיר אותו באיזה מקום, צנוע, אחר הפסח, תנקה אותו ותשתמש בו. אבל הכל פנים, בפסח, האוכל עצמו לא נאסר. אבל תכף כשתזכור בטעות שלה, מיד תריק את התוכנות של הסיר הזה, שהוא של חמץ, בתוך סיר אחר של כשר. שכל רגע ורגע שהוא נמצא בתוכו, עוד אולי יפלוט, עוד ימשיך לפלוט טעם של חמץ. אפילו חמץ פגום, לכתח זה אסור, רק בדעבד אנחנו רואים שזה מותר. לכן תקווה מיד תחזור ותערה אותו בתוך סיר אחר של כשר. אותו דבר, כשאנחנו אומרים בסיר, כל שכן בעלים הצלחות, אם שמו כבר, לא עוד לא נזכרו, עד ששמו את זה בתוך צלחות, והצלחות טעו בו, טעו בהם, ולקחו צלחות של חמץ, השתמשו בהם בפסח. הצלחות מלאו הכי רובם ככולם של חרס אפילו הגעלה לא מועיל להם הצלחות שלנו אפילו נאמר מצופים קצת פורטונאים אבל בפנים זה הכל חסינה אז זה חרס כמו כלי חרס כלי חרס לא מועיל שום מכשיר כלל אפילו הגעלה לא מועיל להם צריך אדם לקלוט כלים מיוחדים של פסח צלחות לקלוט כלים מיוחדים של פסח לא יכול לשמש בצלחות הרגילות שלנו לשמש מהם בפסח אפילו על זה הגעלה בפני שהחרס לא מעין כלום, לא מעין בשום הלכה, שום הגעלה, שום הכשר. כמו שהתורה אומרת, בפרשת צו, כתבו שמה לגבי חטאת ואשם, וכלי חרס אשר ציווי שלמו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק משותף במים. שם התורה מדברת לגבי אכילת בשר חטאת ואשם. الجوع شحطتوا عشان هم كل شيء كذاشين كدان بأحدة مكتلين بمزبيح سيوا تعالى مزبيح وهبسار من أخذ الكوهنين مزخرك هنا كوهنين زخرين שהם נמצאים, כבר שזה קודשי קדשים, צריך לחלוטו בתוך בית המקדש. היה להם דושכות מיוחדות, ששם נכנסים שם הכהנים, ואוכלים אותו, ואוכלים את הבשר הזה. היו ממשלים אותו. כתוב, לך לתתים למושחה, ואת הגמרא למושחה לגדולה, כדרך שהמלאכים אוכלים. אוכל את זה בתאבון, בטעם, כפי שהוא רוצה, כאוות נפשו. רוצה לאכול אותו צדי, יאכל. רוצה לאכול אותו מבושל, יאכל. רוצה לעשות אותו קציצות, יאכל. כמו שאדם עושה, כמו שהוא תאב. זה התורה התירה את הבשר חטאת ואשם. וכמה זמן זה נאכל? רק יום ולילה. כמו שכתוב, יום זה מחכה מאחר, ונותר ממנו למחרת, באש תשרפו. והמשל בשר החטאת, כתוב שמה, באש תשרפו. כל בשר שהוא עבר כבר יום ולילה, אם זה בשר קודשי קדשים, אז זה אחרי יום ולילה, זה נעשה מקשה מנותר, ושרפסה את הנותר באש, לא יאכל כי קודש הוא. ומי שאוכל נותר חייב כרת. לב שכתאכל בשר בזבח שרומים של להשאיר תשומת העלה וחטא ושמה. זה היה גם כן על נותר גם כתוב בפירוש, הנותר, מי שאוכל אותו חייב כרת. כמו שאוכל יום הכיפורים. וכן, היו אוכלים אותו רק בזמן שהתורה התירה לאכול. זה נותר של קודשי קדשים. יש נותר של בשר של ימים, שהם קדשים קלים. אז שמה נאכל שני ימים בלא לאחד. של ימים נאכלים שני ימים בלא לאחד. מה זה שני ימים בלא לאחד? אם שחטת את הקורבן של ימים ביום ראשון, ותר לך לאכול אותו יום ראשון כולו, וליל שני כולו, יום שני כולו עד הערב. שקעה השמש כבר אסור לאכול אותו, זה נקרא שמון נותר. ואם הוא בבשר אשם וחטאת, נאכל רק יום ולילה. נאכל אותו היום, שחטת אותו ביום ראשון. יום ראשון כולו אתה אוכל, בלילה אתה מותר לך לאכול, עד הבוקר מדין דאורייתא. אבל חכמים באו ואמרו, יום ולילה עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כדי שיאמר, עדיין יש לו עוד זמן, שעוד זמן, עוד זמן, ואחר כך בסוף ייכשל. לכן אמרו עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אבל מהתורה מותר לאכול אותו עד הבוקר. מה שנשאר בבוקר, צריך לשרוף אותו. גם בקורבן פסח. כתוב שם, ולא תותיר ממנו עד בוקר. נותר ממנו עד בוקר, באש תשרפו. הוא נאכל רק בלילה ההוא, לא יותר מהלילה. יש מחלוקת, אם דאורייתא עד חצות, או רק מדרבנן. המשנה באזור מקומן, פסקה, אינו נאכל אלא עד חצות. כמו שכתוב שהפסח לא נאכל אלא בלילה, לא נאכל אלא עד חצות, לא נאכל אלא לבנייה, לא נאכל אלא צלי. כמו שעושים בחידה, אומרים, הפסח לא נאכל וזה בחמץ. מה זה חמץ? פסח אוכלים חמץ, אלא חמץ ראשי תיבות, חצות, מנויה וצלי. אין לך אלא עד חצות, ולך אלא מנויה ולך אלא צלי. וכן, זה מה שההלכה תמיד עתו של עזר מעזריה. ולכן גם המצה, נפקה מן העלון המצה שלנו, אנחנו מזמים אותה, משום אותה לפסח, כמו שתורה אמרה, ואכלו את הבשר, ברור להזיר צלי אש ומצות, הקישה התורה פסח למצה. לכן, כמו שהפסח הזה, אין לך אלא עד חצות, ולמדו את זה בגזרה שווה. כתיב לך, ואכלו את הבשר בלב הזה, וכתיב את העם, ועברתי בארץ מצרים בלב הזה, וכתיקו בחור. מה זה המן חצות? אף כאן חצות. מתי הקדוש ברוך הוא עבר לקות את מצרים, והיא בחצי הלילה, ושם כאן כל בחור בארץ מצרים. מה זה המן חצות? אף כאן כאן חצות. אז זה אומר שהפסח נאכל עד חצות, ואנחנו לומדים בהיקש שגם המסע של ליל פסח, אנחנו אוכלים אותה עד חצות, מקיימים את המצווה. אחרי חצות לא מקיים את המצווה. אם היה אנוס ולא היה יכול לעשות לאכול כלומר את המסע עד חצות, אז יאכל אותה בלי ברכה. אחרי חצות יאכל אותה בלי ברכה. כי יש בזה מחלוקת, בעקיבא ובעזר מעזריה. ובעקיבא סובר זמן מסע כל הלילה כולו. גם בפסח הוא סובר זמן כל הלילה כולו. אלא שמדרבנן הוא מרחיק מהעבירה בפסח, אבל במסע הוא אומר לא, לא שייך רחקה מהעבירה, שם לא שייך נותר, אז לכן רבי עקיבא סובר כל הלילה, והרבה פוסקים סוברים כדעתו של רבי עקיבא, שקם לן הלכה כרבי עקיבא מחברו, אבל הפוסקים שפוסקים כבעזר מעזריה, סומכים על המשנה, הלכה כסתם משנה, באיזהו מקומן, שזו משנה האחרונה, שאף פי שיש משניות אחרות כדעתו של רבי עקיבא, אבל יש משנה אחרונה בסכת בפרק אזור מקומן, שם כתוב אני נאכל עד חצות. וכאן ממשילים, מדמים מצע לפסח, ולכן סוברים שאסור. ממילא, אם אוכל אחרי חצות, לא יברך, וברכה לא תצטרך ברכה לבטלה. לכן יוכל, יקיים את המצווה, אבל בלי ברכה. כן, אנחנו עוזרים לעניין שלנו, אז אמרנו, לעניין איסור תערובת של חמץ. ונתות האב, וגם אמרנו שמותר בפסח. כך הסכמנו שהלכה במעשה ככה. צריך להורות לכל אחד כפי מנהג אבותיו. זה אמרנו בשם דברי מלכיהם גם כן, שבכל מקום שיש שתי קהילות מורים לא קהילה כפי מנהג הוריה, כפי מנהג אבותיהם. כך כותב גם בשלוש התשובות פנים נערות. הוא ממשיך שם פנים נערות. אשכנזי שמקד כדעתו של מרן, חייב לעשות תשובה וכפרה ביום הכיפורים. ממשיך בעקבותיו מרן הרב חידה בספר דברים אחדים, והוא הדין ספרדי שמקט במודעתו של רמה במקום שמרן מחמיר, חייב תשובה וכפרה ביום הכיפורים. לא יכול לומר, אני אעשה פה, יש לי עמי לסמוך, יש לי אגב, אני רוצה לסמוך בזה על מורם. לא רק כיפה, כמו שאתה רוצה, אתה עושה תורה כחומר ביד היוצא, אז זה נאמר כסי בחושך הולך, עושה כמו קולות של זה וקולות של זה, וכזה וקשור מול השעה, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה ובדרך, העושה כקולות של בית שמאי, קולות של בית שמאי, קולות של בית שמאי, וקשור מול השעה. אז גם כפה הולך מחפש קולות. במקום שמרן מכיר, אני עושה כמו מרן. במקום שמורן מכיר, אני עושה כמו מורן. זה לא נכון, צריך כל אחד ואחד, צריך לפרוש עמדה. אז זה שאמרנו, הספרדים נוהגים כדעתו של מרן שקבלנו הוראה אותם, וכפי שכותבים לו כגאוני הספרדים, שאפילו יבואו 1,000 אחרונים ויחקו על מרן, לא זזים בדברי מרן ימין ושמאל. כך כותב בספר משפט וצדקה ביעקב, מהגאון ביעקב אבן צור, שהיה בזמנו של רבי חיים בן עטר, והיה לפני קרוב 300 שנה. וכן, והוא פוסק גם כן אותם הדברים, שאסור לזוז מדברי מרן, אפילו 1,000 אחרונים חולקים על מרן. וכך כותב גם כן רבי חיים פלאסי בספרו חיים ביד, שהוא לא כותב 1,000, כותב 100, כי איפה יהיו 1,000 פוסקים שחקו על מרן, זה לא תמצא, ואין הלכה כזאת. אבל 100 אולי תוכל למצוא. אז הוא אומר, אפילו אם יש 100 פוסקים חוקים על מרן, פוסקים אנחנו כדעת מרן שקיבלנו אולי אותם. כך כותב גם כן בספר הפעלים חלק ב'. נמצא שיש הרבה פוסקים שאומרים לנו שאנחנו הספרדים פוסקים כדעתו של מרן. בספר תעלה בקלב הוא אומר, אפילו להקל פוסקים כדעתו של מרן, ולא זזים מלא ימין ושמאל. ואין לו רשע להחמיר, כך כותב גם כן חקרי לב. הכלב נחלק יחד עם בשלמה משה סוזיל, שהיה אחריו, הוא היה ראשון לציון אחריו. קודם היה חקרי לב, הוא היה ראשון לציון. אז הוא, כתלמיד לפני רבו, כותב לפני רבו, והיה לו סובר שמותר להחמיר נגד דעתו של מרן, במקום שיש פוסקים הרבה שחוקים עליו. אומר ידידי חזירי, שאסור למורה הוראה להחמיר נגד מרן, אפילו רואה שרוב הפוסקים חוקים על מרן. אפילו רואה שיש פוסקים ראשונים שמרן לא ראה אותם ושהם סוברים להחמיר, אנחנו לא זזים את דברי מרן למי עצמו כי קבלנו הוראות מרן. אבל ממשיך אותו, אם זה עניין של ערווה, עניין של עריות שיש חשש למזהירות, בזה אם ראה רוב הפוסקים נגד מרן, בזה רשאי להחמיר המורה הוראה, רק בעניין עריות, אבל בשאר דברים אנחנו קבלנו הוראות מרן. זה מה שאומר החקרנים, וכך עיקר, גם כתעלומותיו, שהנכד של החקרנים גם כאילו הוא הולך בעקבותיו, ועוד רבים מהאחרונים שככה כולם קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם, ונהוג כדעתו של מרן, מול הזו זמן מהימין ושמאל. כל מה שזמננו בעניין יותר טעם לפגם, זה בפסח עצמו, וזה אמרתי שיש בזה מחלוקת. מרן מתיר והרמה עושה. אבל נותן טעם לפגם שהיה לפני הפסח, לכל עלמא מותר, איך זה למשל? אדם עשה מרקחת, מרקחת וריבה. עשה ריבה בתוך סיר, יש הרבה שעושים בבית שלהם, משרים על, בזמן שיש למשל משמש, בזמן שיש שזיפים, אז לוקחים את זה ועושים את זה מרקחת. שמים בזה סוכר, מרתחים את זה ביחד, וזה נשאר אפילו ריבה, ריבה שהיא בדוקה, שאין בה חשש תולעים, כמו שאדם קונה מהשוק, לא יודע מה שיש שם. ואולי לוקחים שזיפים בתולעים גם כסמים שם, מי יודע. אבל כאן הוא עושה את זה בידו, והוא רואה במו עיניו שהכל ברוך השם כדת וחדים. ועושים את סמים בזה בזנצנת, וזה פעם בפעם לוקחים ממנה ואוכלים ממנה. עכשיו הוא לא שם לב בשעה שעשה את הריבה הזאת, שהכלי הזה ששם באותה, שבשל באותה ריבה, רקח באותה ריבה, שיגעיל אותו, שיחשיר אותו לפסח. הוא לא עכשיו הפסח באותו הזמן. האם מותר לאכול את הריבה הזאת בפסח או לא? כיוון שהכלא הזה היה מוחזק, היה בו כל מיני דברים, בשלום בו גם חמץ, והוא לא הכשיל אותו לפניכם. האם מותר לאכול את זה או לא? אז בא מרן וכותב, שלכאורה, משום חומרת החמץ, קשה לומר סתם כלא אין בן יומו. בעניינים אחרים אנחנו אומרים סתם כלא אין בן יומו. כך כותבים התוספות במסכת עבודה זרה כ"ט, ועוד המרדכי שמה והרבה ראשונים. בסתם כלים עולים אינם בן יומן. מה זה סתם כלים אינם בן יומן? למשל ניקח. לדוגמה, יהודי אחד שנמצא בשכנות עם גוי, ורשם לב, לקח ממנו איזה כלי בשם לא איזה דבר קשב שלנו. ואחר כך שם לב שהגוי הזה רשע, אולי בשם לא לברות הצרפת שלו. ועכשיו אני באתי בשעתי באוכל, ואני לא יודע אם האוכל הזה עבר סביבה שעות בדי עבד. לכתחילה צריך לשאול, לחקור, לדרוש, לברר, ולהכשיר את הכלי. אסור לבשר בכלי של גוי. אבל כאן בדי עבד היה חושש, אולי כבר עבר סביבה שעות שלא השתמש בו. אז מה הדין? אומרים, סתם כלי אינו בן יומו. ומותר בדי עבד לקחת את האוכל הזה שבשעת בו ותאכל אותו. למה? אתה צריכים לחוש, יכול לספר גדולת על החומרה. אולי הגוי הזה בשם נבולות הצרפות בתוך הסיר הזה, תוך הסיר ארבע שעות. איך אתה מתאים בדי עבד כשאתה אומר סתם כלי אלו בניומו? אומרים אותו ספר, זה ספק ספקה. שומע לא בשם בעשים ארבע שעות. זאת אומרת, זה אומר בשם, שומע הדבר שבשם לא נותן טעם לשבח באוכל שיבשל אותו היהודי. לא כל הטעמים שווים. אם זה מתוק וזה מנוח, אז זה עזר בה, מקלקל את הטעם. אם זה חמוץ, לפעמים זה דבר שהוא מקלקל את הטעם. לא כל המאכלים שאתה מבשל אחר כך בתוך 24 שעות, שנותנים טעם לשבח. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה ספק. ויכול להיות שבכלל לא השתמש ב-24 שעות, וכיוון שהגוי לא נאמן, הוא יכול לשאול את הגוי, אתה השתמשת או לא השתמשת, הוא נאמן, לא נאמן, לא לעשות ולא להתיר. אשר פיהם דברשה ובינה ומשקר, כולם שקרנו כדברים. וכיוון אתה תשאל אותו, עמי תשאל, עמי בעשור ישאל, ובכלל יגיד לו מה יעשה. לכן נסמוך על ההלכה. כיוון שיש לנו ספק ספקה, הוא מספק ספקה לכולה. שמי לא השתמש ב-24 שעות, אבל הוא נותן טעם גם. אי אתה מצא לומר שכן השתמש לך 24 שעות, ואולי השתמש באוכל כזה שלא נותן טעם לשבח באוכל שאני בישלתי בו. לכן בזה עבד זה מותר. זה דברי התוספות, גם המרדכי, גם האגודה, הרבה פוסקים שכתבו את ההלכה הזאת. עכשיו, מה הדין לגבי חמץ? אז כמו שאמרתי, לקחתי את הסיר הזה, ועשיתי ממנו, עשיתי רובה בתוכו, ולא שמתי לב להכיר אותו. ויכול להיות שהשתמשתי חמץ בתוך 24 שעות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אז אומרים, סתם כלי אלו בן יומו לך, אולי גם פה תגיד סתם כלי אלו בן יומו. אבל בא מראה מסתפק, אולי משום חומרה זה חמץ, שאנחנו רואים כמה חומרות יש בחמץ, לא נאמר נקל כל כך ונאמר סתם כלי אלו בן יומו, אבל המסקנה של מראה, בסימן תת ממזעין, לגבי שמראה לא מדבר על קודם על מרקחות, דבר קודם על שומן מהותח. קודם היו רגילים, היו מתחים שומן של אבז, מתחים אותו, אחרי שממליחים אותו, מכשירים אותו, מתחים אותו, מרתחים אותו על האש, נעשה כמו שמן. וכשרוצים מתגן איזה דבר, לוקחים מהשומן הזה, מתגנים. זה היו השמן שלהם. היום משתמשים שמן סויה, שמן בויה, זה לא טעם ולא ריח. אבל כל יום היו משתמשים בשמן מותח. זה היה גם בריא, גם טעים, זה הכל. וככה היו נוהגים. אז מדבר מרן, אם השתמשו, עשו שומן מותח בתוך הכלים האלה. מותר להשתמש עם הפסח או לא, אז זה מדבר מרן. אז זה אומר, לכל להיות משום חומרת החמץ, לא נקל כל כך ולומר, סתם כלי אלו בן יומו. לא ראוי להקל בזה בשאר הסורים שיש ספק ספקה, אבל בזה לא נקל. אחר כך המסקנה, אבל שוב פעם, מצא בתשובת הראש, שסובר שסתם כלי בן יומו גם לגבי חמץ, ואחרי כתב, ועל כן אנחנו, על זה אנחנו סומכים, שאוכלים את המרקחות שלנו בפסח. כלומר, המרקחות שלנו, שאפילו שעשינו אותן בכלים של חמץ, לא הקשבנו אותן, אבל יש לנו סתם כלי אלו בן יומו, וכיוון שנותנת הארץ גם בפסח מותר, אז לכן משתמשים במרקחות האלה. אוכלים את הרבות האלה גם בפסח. זה דברי מרן. אומר שככה הלכה למעשה, ככה היינו נוהגים. כך כותב גם בעקבותיו, רבי יוסף טירני, מהרימת רבי יוסף מטרני, בנו של המביט שהיה בפרוקציה של מרן, הוא גם כן בתשובה העלה שמותר לאכול המרקחות שלנו בפסח, אף פי שעשינו את זה בכלים שלא הכשרנו אותם בשביל פסח. למה? הוא סומך על דברי מרן, הוא עושה גם כן כמה ספקות, ספקות. מצרף את דעתו של הרב גאון בשאלתות, שהוא כותב שחמץ הפסח מתאים כמו כל האסורים ב-60. אפילו שההלכה לא כך, מצרפים אותו לספק ספקה. הוא אומר, כל בלעת כלים זה כמו כלשהו. כי מרבים לבשל בהרבה מיני דברים, לא רק פטריות, מבשלים הרבה מיני דברים, אז לכן כל פעם הולך ומטמע את הטעם של החמץ, ולכן סתם בלעת כלים, סתם בלעת כלים זה כשהוא משהו. מכיוון שיש פסקים שאומרים חמץ הפסח המשהו בטל, אז סומכים על זה גם כן לצרף עוד ספק, עושה עוד ספק ועוד ספק, מסרב כמה ספקות, והמסקנה שלא להתיר את המרקחות שעושים אותן בכלים של חמץ, בכל ימות השנה, ניחת חדה, במדויות אותו, שיגעיל אותם, משאיר אותם, אם דעתו לאכול אותם בפסח. לפעמים בשעתו הוא לא שם לבו שהוא רוצה לאכול מזה בפסח, ואחר כך מוזקק לזה לאכול מזה בפסח, אז אומר לך שזה מותר, ופני שמקע שהוא לא סתם כלים אינה בן יומן. אבל נוסף הכל הטעמים האלה, יש לנו טעם יותר, אולי יותר פשוט, אמרנו כמה פעמים, בדיני עיצול והיתר, יש נותן טעם, ויש נותן טעם, בב נותן טעם. נותן טעם אסור. נותן טעם, בב נותן טעם מותר. מה זה נותן טעם, בב נותן טעם? הסברנו זה כמה פעמים. נגיד למשל, אם אתה בישלת עכשיו אורז עם בשר, או מרק עם בשר, והבשר כמובן נותן טעם, בתפשיט. אתה אוכל אותו, מרגיש טעם של בשר. זה נקרא שבו נותן טעם. ולכה שבו נותן טעם. אז אתה לא רוצה לאכול את הבשר. אכלת רק את האורז שהתבשל עמו בשר. או אכלת את המרק שהתבשל עם בשר. אתה לא אכלת את הבשר. אפילו אחי, אתה אסור לך לאכול אחרי זה חלב, אלא אחרי 6 שעות. אתה אכלת תפשיט, תפשיט של בשר. כמו שאכלת בשר. נותן טעם כעקר. טעמו של דבר כעקרו של האסור. לכן, כאילו אכלת בשר, אתה צריך לחכות, אתה רוצה לאכול חלב, תחכה 6 שעות, אחר כך תאכל חלב. זה בנותן טעם. אבל יש נותן טעם, בן נותן טעם. מה זה בן נותן טעם? בישלנו בסיר בשר בבוקר. אחר כך, אכלו את הבשר בבוקר. בצהריים, בישלנו בו אורז. או מרק ירקות. ואכלנו מרק ירקות. המרק ירקות הזה, מותר לאכול אותו אחר כך, לאכול אחרי זה לאכול חלב. או לאכול לבן, לאכול גבינה, מה שאתה רוצה מותר לך לאכול. למה? כי המרק ירקות שאני בישלתי עכשיו בסיר הזה, הוא לא ראה פרי בשר מהעולם, מסכן. הוא סך הכל ראה את הסיר. הסיר הזה, הוא קיבל טעם מהבשר. אז הבשר נתן טעם בסיר. והסיר חזר ונתן טעם במרק. זה נותן טעם בלא שנותן טעם, לא אבא שלו, זה הבן. וכן, כיוון שזה נותן טעם, בא נותן טעם, מותר לאכול אותו אחר כך עם חלב. אפילו המרק הזה עצמו, אם תשפוך אותו בסיר, בצלחת של חלב, ויש שם חלב וגבינה, מותר, אפילו זה מותר. כל שכן מותר לאכול אחרי זה, רוצה, אחרי זה רוצה לאכול חלב, שזה מותר. לכן, אם זה למשל קוסטי, בשעת הבור, אפילו קוסטי לא של זכוכית, יש קוסות של פרטוליים, ואתה בבוקר שתמש ברוב של חלב. שתמש בו חלב, ואחר כך שתפת אותו. בצהריים אכלת בשר, תפשי של בשר, אתה רוצה לקחת בתוך הקוס הזה תה. מותר לשתות בזה תה. איך? איך מותר? עכשיו אכלתי בשר, והקוס הזה הוא של חלב. לא, זה מותר. למה מותר? בפני שהתה הזה מסכן לא ראה פני חלב מהעולם. הוא לא מכיר אפילו את החלב. הוא, יש לו הכרה רק עם הקוס הזה. הקוס הזה בלע טעם של חלב בבוקר. בבוקר שלושה שבוע חלב, שתית בו חלב, אז זה בלע טעם של חלב. עכשיו הוא שטוף. התה לא ראה פני חלב. אז מה נקשם על התה? נותן טעם, בב נותן טעם. כי החלב נתן טעם בקוס, והקוס נתן טעם, עוד פעם פלט אותו בתוך הזה, אז זה נקשם נותן טעם, בב נותן טעם. וזה עדיין יותר. נותן טעם, בב נותן טעם, זה איסורה, אסור. נותן טעם, בב נותן טעם, זה היתר, מותר. זה עדיין יותר. החלב הוא ברוך השם, הוא מותר. רק אחר כך אתה רוצה לזווג אותו, רוצה אחר כך לאכול אותו אחרי תפשיט של בשר, מותר בהחלט, אין בזה שום איסור. יש הרבה אנשים מקפידים מזה, עושים מזה עסק גדול. חושבים אסור לשתות כוס תה בכלי של חלב, בכוס של חלב, לאחר שאכל בשר. וזה טעות מאדם, לא יודעים הלכה, פשוט לא יודעים הלכה. זה אחר, זה בוודא שזה מותר. אבל כמו שיש, אם מותר לערוב אותו לכתחילה עם חלב או לא, זה יש וזה בעיה. לא שהכוס, בתוך הכוס הזה ישים אותו עם חלב. יקח, יריק את הכוס הזה, עכשיו יש בו תה, הוא שופך אותו בתוך כוס אחר, ושם שם בזה חלב, לא אחר מסוים, אחר מסוים, הוא לא יכול לאכול. אבל אתה אומר, אתה איזה, נשמעו תערובת, לא יהיה תערובת. אפילו שתערוב בבשר, תערוב בבשר. אז זה שם בגמרא, הלשון של הגמרא, אני אומר לכם כמות שהוא, בחולין, שם כתוב בגמרא, זה צדיק ה', ששם דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלם בקותח. דגים שעלו בקערה, מה זה דגים שעלו בקערה? הוא בשל דגים במחבת. והמחבת הזאת היא של בשר, המחבת של בשר. והדגים הזה, הדגים האלה, בישלנו אותם, ציגלנו אותם במחבת הזאת של בשר. אבל היה, המחוות הייתה נקייה, שטפנו אותה אחרי שתגענו בבשר. עכשיו לוקחים את הדגים האלה, עושים לאכול אותו עם חלב. מותר או לא? מותר. לא מותר, דגים עם חלב. היו שמים בזה כותח, כותח, זה חלב חמוץ, כמו לבן שלנו, בערך, כמו יגורט, זה דבר חלב חמוץ. ורוצה לאכול אותו יחד עם הדגים, זה מותר. למה? הרי הדגים האלה התמשלו במחוות של בשר. זה גם כן את הטעם בנו את הטעם, כך מסבירה הגמרא. שערו, הבשר את הטעם במחוות. המחוות חזרה את הטעם בדגים. והדגים עדיין הם יותר. למה? הדגים הם נטרליים, אין להם סכסוך עם החלב או עם הבשר. הבשר והחלב, שניהם משוכסכים, אבל היא לא, היא מעבדת בצד. אז לכן בשביל זה, זה נקרא שאומרו, נוטה טעם ונוטה טעם דהתרה, מותר לאכול אותה בכותח. אז נעים דוגמה, תביאו למכאן לכל הדברים. בשלנו אורז בסיר של בשר. רוצים לאכול את האורז הזה מעט, לשים אותו בצלחת, בצלחת, תגיד זה משל שזכוכית, שמותר לשמש על כל דבר. ושופך על זה קצת לבן, כדי שאוכל לבוע את האורז, מותר. אפילו שזה מתמשל בסיר של בשר. שופך עליו מעט לבן ואוכל אותו, מותר. מה זה בכותח? כותח זה לבן. אז תחשור אותם דגים, הדגים, הממשל זה אורז שלנו. היום לא אוכלים דגים עם חלב, לפי דעתו של מרן, חושש משום סכנה. אומרים, הגמרא זה לא היה, עכשיו מדברים לגבי איסור והיתר. אבל לגבי סכנה, הוא חושש, באמת דגים עם חלב זה לא טוב, לא בריא לאכול. יש חוקים על דעת מרן, אבל כדאי לחוש את דברי מרן. זה שאני אומר עכשיו, לכן, כל נותן טעם, בא נותן טעם, הלכנו, הלכה פסוקה שזה מותר. עכשיו נאמר לעניין הריבה. הריבה הזאת, משלנו אותה, עשינו אותה בזמן שעדיין היה מותר לאכול חמץ. בימות השנה עשינו את זה, בחול עשינו את זה. החמץ היה היתר. והריבה הזאת, היא לא ראתה פן החמץ מהעולם. בישלנו עצריות בתוך הסיר, נכון? הסיר הזה ברא חמץ. שמת בתוכה את הריבה ושלת אותה, אחרי שהיה הסיר נקי. מי הולך מבשל, יש שיעורים של מאכל של עצריות עשה ריבה, זה המחלוע הזה מי שעושה דבר כזה. אחרי שהסיר הזה הוא נקי. וכי אנחנו רק חושים בשביל פלטת הטעם. אז זה אנחנו אומרים. מאחר שנאמר שהחמץ נתן טעם בתוך הסיר. והסיר חזר ופלט טעם בריבה הזאת. והריבה הזאת היא מותרת, שעדיין מותר לאכול חמץ. זה בזמן שהוא עדיין מותר לאכול חמץ. ועשינו את הריבה הזאת, אחרי הריבה הזאת היא מותרת. ונותן טעם, בא נותן טעם דהתרה, אז במילה גם בפסח זה מותר. אבל יש בזה נקודה אחת שצריך גם כן להבהיר אותה. יש בזה מחלוקת של פוסקים לגבי עניין של הכשר כלים, אם אומרים חמץ שימו עליו, או נקרא שימו היתר גמור. אולי נסביר את זה בשבוע הבא, מה זה חמץ שימו עליו, מה זה היתר, נגיד את זה שבוע הבא. לא נערבב את כל היוצרות ביחד. וכן, אם נאמר חמץ שימו עליו, יש פוסקים שאומרים, זה לא נקרא שימו נותן טעם, מה נותן טעם, זה היתרה. כיוון שחמץ שימו עליו, זה נקרא שימו כמודי איסורה. אבל האמת לא ככה, האמת היא לגבי נוטה טעם או נוטה טעם דהתרה שזה נקשם טעם קלוש, כותר בחיים ובלעפיה, אפילו למדעה אמר חמץ שמוע עליו, נקשם נוטה טעם או נוטה טעם דהתרה. יש ראייה לדבריו בשולחן ערוך סימן תפנו לבית, מי שרוצה יעיין שמה ויראה. אז זאת אומרת, נוטה טעם או נוטה טעם דהתרה כולל גם עניין של חמץ. תנדם שיעלה, כך כתוב בשלוש התשובות מערך אור זרוע שיצא לאחרונה, שם מפרש. שעניין חמץ, גם כן נקרא שמו היתר גמור, ואם זה נותן טעם, בא נושא טעם כגון ברכחות, מותר לחתכלה לאוכלם בפסח. זה אומר מלאך וזרוע. כך כתוב בתשובת הרשמץ, ובשעומר צומח גם כן כותב ככה. גם נכדו בספר יכין ובועז, גם כן כותב אותם בדברים. נמצאים למדים שהרבה ראשונים סוברים שזה נקרא שמו נותן טעם, בא נותן טעם, ויתרה. וגם כמה אחרונים הסכימו לזה, יש חוץ מבחים ובלעתו שהזכרתי, יש בספר חמד משה, יש ביהודה עייש, שכולם אומרים בטעם קדוש שנותן טעם בא נותן טעם, אפשר להתאים בפסח, ולא קוראים אותו חמץ שמו עליו, אלא חמץ דינו כדין כל העשורים שבזמנו שהוא מותר, אז לכן מותר לאכול את המרקחות האלה. לפיכך, במרקחות יש לנו שני טעמים להתאים אותם בפסח. חדה, שזה נקרא שמו נותן טעם נפגם, ואפילו אם אדם רוצה טעם לפגם אסור בפסח, זה כשבישלנו אותו בפסח, או בישלנו לפני הפסח. לכן בכל הדעות רוצה טעם לפגם מותר לפני הפסח. ואומרים סתם כלים אינם בין יומן, ולא מחלקים בין חמץ משום חומרה לחמץ, מאחר שמרן עצמו הדת עובד גזיזה ומצא בתשובת הראש שישווה את החמש מזה בשאר היסודים. לכן לפיכך אנחנו אומרים שהמרקחות האלה הועיל בסתם כלים מונה בן יומן, ועוד אפילו תמצא מה שהוא ידע בבירור שהיה באמת מותה שם תוך 24 שעות נתברר לו שהוא בשם מהר חמד. הרי יש לך גם כן הטעם השני, נותה טעם ונותה טעם זה היתרה ששייך גם בדין חמץ, מאחר שבכל השנה מותר לאכול חמץ, אז שוב פעם, נותה טעם ונותה טעם זה היתרה מותר, לפיכך מותר לאכול את המרקחות האלה בפסח. כמובן, מה שאנחנו אומרים שמותר, אנחנו רואים את ההלכה. יש בני אדם סולדים, רוצים כל דבר, עשה זה יותר טוב. לא רוצה לאכול ריבה בפסח, וכי מסת עשה לאכול ריבה בפסח, דברי ריבות משעריך, מה יש פה? לא רוצה לאכול, שלא יאכל. אנחנו צריכים לומר את ההלכה. מי שרוצה להחמיר, יחמיר, מי שרוצה להקל, יקל. זאת אומרת, לא תראה באדם שרוצה להקל, תחשוב אותו כמו שמזלזל באיסורים. אמרו שזה מותר. מי שרוצה לעשות חומרות על עצמו, כי יסטוף לחומרות, עשה חומרות כמה שהוא רוצה. אומרים, המחמיר תעב. מה זה תעב? יתעב, יתעייף קצת. אין סוף לחומרות. אבל כל זה כמו שאמרתי, אדם רוצה לעשות חומרות, יעשה חומרות שתלך בתום לבבי בקרב ביתי. בבית שלו יעשה חומרות כמה שהוא רוצה. כשהולך לבית אחרים, לפעמים זה פוגע בהם. ואם לא, מתי עשת חקירות איזושות, ואם לא ריבה, הוא אומר, מתי עשית את הריבה הזאת? זה עשית רק על הכלים? מה, אתה פה אחד בא לגור ויש פה צ'פות, מה אתה עושה לנו פה מהנדס עלינו? לפי הדין זה מותר. במיזור יעשה חומרות כמה שהוא רוצה, תקשה את הבן אפשר. מי רואה אותו? אבל מה שעיקר אצל אנשים, לא יראה את עצמו שהוא כל כך מקפיד או עשה חומרות החסידיות. הגאון רבי אפרים נבון, בעל ספר מחנה אפרים, היה נוהג בשבת בביתו, לא אכל שום דבר חם. חושב ששווה מחלוקות, מחלוקי מחלוקות, גרופה בכתומה, לגרופה בכתומה, מספשה כוסר חוש, מסתמך ויפה לו, יש כמה קוראים לפי שורים בסמן ראש נ"ג בשולחן ערוך. אז הוא היה נוהג לחומרה, לא היה אוכל שום דבר חם בשבת. אוכל הכל קר, חתיכה דג קרה, בבוקר חתיכה גבינה קרה. כדי להיכנס משום בעיות של פוסקים, היה אוכל קר. ולאט לאט מפרסם, הוא היה חסיד, מפרסם בחסידותו. פעם התארח אצל בעל הבית, היה איזה שמחה, והיה מוכרח להתארח אצל בעל הבית. אז זה לכולם הביא מאכל חם, חמים, לא הביא לו מאכל קר. הוא שמע שהרב מחמיר. מה זה? למה הוא נותן לי קר? כולם אתם מבינים חם. מה משתניתי מכולם? אבל לא, שמעתי שרבנו מחמיר. אמר, צריך בתור לבבי בקרב ביתי, אני מחמיר בבית שלי. פה קבעו לי כמו כולם. לא לעשות שום אפליות. שיגידו שאני יותר חסיד מכולם, מתחסד על כולם. תביא לי מה שאתה הבאת לכולם, תביא לי. זאת אומרת, הוא יודע שיש להם מה שיסמוכו. לא חס ושלום דבר שיש בו חלילה וחס נגד ההלכה. נגד ההלכה, נגד ההלכה. אבל בשקט דבר שהוא על פי ההלכה. רק הוא רוצה לעשות חסידות, חסידות תעשה בבית שלו. כל אדם ואדם אומרים, אשריח שם דרכיו. לפעמים הוא פוגע באחרים, כשהוא עושה חומרה, ובעל הבית לא הכולה, ופרס בעל הבית תמיד חכם, והוא הולך לעשות חומרות נגדו. אני אתה חסיד יותר ממני, מראה עצמו שהוא חסיד יותר ממנו. לפעמים חס ושלום חייב לדוי על זה, כמו שיש בגמרא בבא קמא פ"א. מזה הבא מראה גדולה לפנינו, רבנו הקדוש היה הולך עם תלמידיו, ולפניו היה רבי יהודה מקנוסאי אחד שהם חסיד גדול. והיה בהליכתו, היה עושה איזה צעדים כדי שלא ידרוך במקום של שדות הרבים, מקומות שזה מותר, על פי הדין מותר, ורבנו הקדוש שמח על הדין וזה מותר, והוא היה הולך. ורואה שהוא מפסח והולך, מי זה שבא לראות גדולה בפנינו? אז אמרו, שומע תלמידך רבי יהודה מקנוסאי הוא שהוא חסיד. כשהגיע אליו וראה אותו, אמרו, מה אתה היית יהודה בן קנוסה? גזרתינו ולשכח מפרזלה. כלומר, אומר ראשי, היית עושה לך לדוי, הייתי שובר את רגליך, חס ושלום. כשאתה עושה גדולה לפני תלמידי חכמים, מה אתה? כזה הוא צריך אדם תמיד לשקול את הדברים, שלא ייראה בחסידות שהוא נוהג כמו שהוא פוגע באחרים. נמצא מתארח אצל מישהו, והוא יודע שהוא לא מקפיד, אוכל ככה בשר כשר, לא גלט. והוא רגיל לאכול כמו דעת מרן שקבענו הוראותיו, אוכלים גלט, חלק. אז פה הוא אומר, אני אעשה חסידות, אני אוכל כשר. מה זה אוכל כשר? מרן אומר שזה צריך לאכול רק חלק. זה מרן מטריף את אותו הבשר, שקוראים אותו כשר היום, זה כשר מסגר נהור. כי מרן סובר שזה טרף. אז זה לא שייך למעלה, אני לא אראה חסידות, זה לא חסידות, זה דין, בשבילנו זה דין, זה הלכה. לכן יברר, אם זה באמת חלק יאכל, אם לא יאכל. מטעם זה גם כן, יש, אמרנו שיש הרבה חומרות לאשכנזים בימי הפסח. فلقد يشير تتعامل بقام شيء بين الدقمة يشير بحمرات ويترس هذين هاجم لكن شاب نقدم شاب كوتنيوت أوريز كوتنيوت عشان هذين لا أخلي بفسح نحن كن أخلي بفسح لكن يهودي ش بشير أوريز نقدم بالبكر أو بسهوراي بشير أوريز بفاسير بعدين ناوي على وصل مع البشاوت بعيرب بشير بو مراك يركض بين بزمين اشكنازي بتخبطه او شي زمن اشكنازي بتخبطه اشكنازي لا اخليهم اورز لا اخليهم كتنيوت لפסח شاب زي بن يومو גם כן اصير له بن يومو האם מותר לי לתת לו ליהודי הזה שאשכנזי שיתריח בתוך ביתי מבלי להודיע לו שאני בשלתי בסיר הזה אורז והוא נהג חמרה באורז עושה אותו אז אני אתן לו את המרק ירקות הוא לא אוכל אורז הוא אוכל מרק ירקות האם מותר לי לתת או מרק בשר האם מותר לי לתת לו מהמרק הזה או לא כיוון שזה בן יומו יש קצת עקורי אופי שורים בספרי האחרונים אבל המסקנה בשלושת שבוע זה רעמת הועיל בחומרת האשכנזים שלא לאכול אורז וקוטניות לא מתפלא שחס ושלום חושבים שזה חמץ ותאים גם יום שהאורז זה לא חמץ אבל זה כבר דבר מפורש בתלמוד במסכת פסחים למדה יש לה מחלוקת רבי יוחנן בן נורי לחכמים רבי יוחנן בן נורי אומר אורז מן דגן הוא וחייבים על חומותו כרת נכון אם אדם בשל אורז שם בשביל לסחיות עם מים חמים, מים מרתחים, מרתחים אותו אז זה נקשב, הוא חמץ אם הוא היה דבר כזה בחטים, היה חמץ אבל אם תאמר האורז לא מן דגן אז לא משנה, אפילו הרתחתי אותו, מה בכך? זה מחלוקת עם יוחנן בן נורי וחכמים יוחנן בן נורי אומר, לא, האורז גם כן מן דגן הוא לא שווה רק חמישה מיני דגן יש חטים ושעורים שבונה שעב וכוסמים ושיפון אלא הוא סובר גם כן, גם האורז זה קשור מן דגן אחרי אומרים לא, אין לו רק חמישת מיני דגן האורז זה לא מן דגן, לא שייך למין דגן לכן אפילו בשלנו אותו, הרתחנו אותו במים לא, זה לא, לא חייבים עליו שום, שום דבר זה לא חמץ, לא שייך בו חמץ חמץ שייך בדבר שהוא דגן דבר שהוא לא דגן זה לא נקרא שום חמץ והלכה כחכמים, יחיד ערבים ולכה כרבים כל הפוסקים פסקו גלעת חכמים אין בזה שום חודק כי זו גמרא מפורשת אחר כך בפסחים קוף י' ד' שם הגמרא מדברת לגבי מה שכתוב במשנה מביאים לפניו שני מיני תבשילים אחד זכר לפסח, אחד זכר לחגיגה שמביאים בערב פסח עכשיו אני בבית המקדש בעבורתנו הרבים ואין לנו לא קורבן חגיגה ולא קורבן פסח בזמן שהיה בית המקדש קיים היו מביאים לפניהם גם קורבן חגיגה שהם אחד הבעלים הבעלים מותרים, ישראל מותרים לאכול קורבן חגיגה וגם קורבן פסח אז הם אוכלים קודם קורבן חגיגה ואחר כך אוכלים קורבן פסח בשעה שאוכלים קורבן חגיגה היו מברכים שקדושה למשתה בצבאנו לאכול הזבח, לאכול את הזבח בזמן שהם אוכלים את הפסח מברכים שקדושה לאכול את הפסח כמו שאנחנו אומרים שקדושה על אכילת מצה, על אכילת מרור כך היו מברכים על שני המילים האלה ולמה היו קודם אוכלים בשר חגיגה? כדי, מפני שהתורה אמרה ועצם לא ישמרו בו, כתוב לא, לא, אסור לשמור עצם בפסח באדם בדרך כלל מסכן רעב בכל היום בערב פסח אין מה לאכול חמץ עשו כבר מהבוקר שעה 8:30-9 חלס עשו לאכול חמץ מצה עשו לאכול כל היום אז שום דגן עשו לאכול בא ולא אלה מסכן ככה בית השלום כזה קם בולקה עושה לאכול אז מרוב שזה טעים זה פסח זה כבב זה צלי טעים משובח אז שמי כל כך מרוב שהוא כל כך טעה ישבור אחר כך עצב אז הוא אומר, תחכה מעט, לא תאכל עכשיו פסח תאכל קודם בשר חגיגה אם הוא מעט את הבטן שלו, אחרי שאכל, צבע ולשין עכשיו תאכל תקיים את המסע של אכילת פסח מסוג שכך כזית אפילו אז הוא לא כל כך נלהב אחריו, כל כך הוא רעבתן וכבר ברוך השם האחד אז זכרנו שזה אחר כך אוכל את הפסח לכן אוכלים את הפסח על הסובע אין הפסח נלכה אלא על הסובע זה מה שהיה בזמן בית המקדש עכשיו, אין לנו בית המקדש מביאים זכר בקורבן פסח וזכר בחגיגה ככה אתם מביאים לפניו שני מיני תבשילים במשנה ואז שואלת הגמרא איזה שני תבשילים האלה ומה יהיו שני תבשילים? צריך להיות מיני בשר יש רבי יוסף אומר שני מיני בשר יעשה אחד שדוק, אחד מבושל, אחד מתוגן יעשה שני מיני, אבל שני מינים רבי יונה אמר אפילו סילקה וארוזה לא צריך שני מיני בשר בכלל בסך הכל זכר שני מינים זה יכול להיות סילקה וארוזה תבשיל אחד של סילקה, סלק סילקה זה שתרדים זאת אומרת, תבשיל שתרדים ועלים ירוקים זה קשה כמו סלקה לא מה שהיום אומרים סלק זה לפת האדום זה כאילו אמס כאילו היה חולי עשו לו שינוי השם קראו אותו סלקה, סלק לא, זה קשה כמו לפת וסלקה זה כלומר, זה תרדים שהם עלים ירוקים וארוזה אורז רבה ששמע שכך אמר אבונה סרטה וארוזה, הווה מהדר כל ימיו בליל פסח היה אוכל סרטה וארוזה. שני התפילים האלה. למה יצא מפיו של אבונה, שני התפילים האלה, אבל לא בחטא נשאו מפיו ככה בשמיים. כן, יש בהם מסושות קדושה, צריך לברר אותם. אז היה לוקח תמיד סרטה וארוזה. והגמרא אומרת, שמה אמונה? דלית דחש להדר בוחן בן אורי לאמר, אורז מין דגן פה וחיום וחמצו כרת. אף אחד לא חושש לו, הנה אתה רואה מעשה הלכה למעשה רבונה ורבה אלה ראשונים כמלאכים שולחים הלכה למעשה, אוכלים אורז בפסח. אז מי יכול להיות יותר חסיד מהמוראים הקדושים האלה? לכן בוודאי שאין בזה מחלוקת שהאורז עצמו אין בו חשש חמץ. אבל מה שיש לחוש ככה, אלה שנהגו להחמיר כמו האשכנזים בפרט, שנהגו כבר 700-800 שנה, כך כותב בספר סמק, וכותב שמנהגם להחמיר, מפני שהיו עושים בשדות, היו זורעים את התבואות על יד האורז, והיו משתרבלים הרבה חטים מוסעורים בתוך האורז. והיה קשה מאוד לנקות את זה. ולא פעם נכשלו, שבשלו את האורז, ומצאו אחר כך חטים מבוקעות בתוך התבשיל, וזה חמץ, הכל נעשה, חמץ לפסח ומשהו, ואמרנו, אז היו עושים את כל האוכל, נשארים מעוינים. אז החליטו לעשות תקנה כדי שלא יבוא לזה מכשול, יש אנשים שמים לב, יש אנשים לא שמים לב, אוכל חמץ בפסח. לכן החליטו שלא לאכול אורז בפסח. קיימו שם במקומות האלה, מצאו גם כן לפי המקום, מהקרים שלהם. כאלה שהם זורעים זה בצד זה, לא היו מרחיקים אחד מהשני, ותמיד היו משתבבים החטים והשעורים, עד שהיה קשה מאוד לברור את האורז מתוך החטים. ולכן היו באים איזה איסור של חמץ, ולפי כך הנהיגו על עצמם לא לאכול אורז. אותו דבר קוטניות. או מטעם של רבוב של חטים, רבוב של תבואות, או מטעם שמביאים אותם בשקים של קמח, שקים שיכבאים גם כעניין תערובת של דגן, לכן מביאים על עצמם לא לאכול אורז וקוטניות הפסח. זוהי הסברה של האשכנזים שמחמרים בזה. גם בספרדים יש אנשים שהם מחמרים על עצמם. ותמיד גם כן, אם יש לו אישה אשת חיל, אישה חכמה, יודעת, עמד עליהם בשמר יפה, בודקת את האורז יפה מאוד, אישה ברוך השם עיניים בריאות, והיא בודקת יפה במסירות, בהבנה, עושה את זה לאט לאט, כדי שלא יתערבב איזה שתרבב שם איזה גרגיר אחד של תבואה, והכל בסדר גמור, אורז גמור, אז אין בזה שום חשש. ואם אדם יודע, אמרו, יודע, צדיק נפש באמצעו, יש לו אחת תומבך, תשאיר אותו אחר כך בפסח. אז לכן לא צריך שיוכל, לא יוכל אורז, כי מי שחרשה לך אורז בפסח, לא יוכל אורז. הגאון החכם צבי, כפי שכותב בנו, הגאון יעבץ בספר מור וקציעה, אומר, כמה היום מסער אותו צדיק על אבא שלו, הוא אומר, על מנהג האשכנזים שלא אוכלים אורז בפסח. ולפני, כשאין להם אורז, אין להם מה לאכול לשבעה, לא אורז ולא קוטניות, אז מה לאכול? רק פטטה, 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 כל היום חכה פטטה, ומה יעשה? וכן היו אוכלים הרבה מצות. אומר, והמצות, אז צריכים להרבות לאכול, לעשות מצות, והמצות מקודם מכל היה עבודת יד, אז מכונות לא היו בעולם. וכן כל הזמן, יש כאלה שמקפידים, עושים את המצות לפי ההלכה, נזהרים בהם, יש לנו נזהרים, עושים עשה גדולה, כדי להספיק, וכן עושים עשה גדולה יותר מהשיעור, מה שיתירו חכמים, חכמים לא יתירו, אלא רק תקח דרהם, 520 דרהם, והם עושים עשה יותר גדולה, יש מדע מה אפילו בדעבד, אסור, פני שלא יכול להשתלט הטבע על העשה הזאת, מקום שנפלס מים, מקום לא לשת אותו, מקום לא לשת אותו, אז באים איזה חמוץ. אז אכן זה אסור יש לדעת הרבה פוסקים. וכן הם רוצים, כבר שרוצים לספק לכל היישוב, אז היו עושים עשות יותר גדולות מהשעור. או שלפעמים לא היה מספיק להם מים שלנו, חשבו שיספיק להם, אחר כך ראום שלא מספיק, לוקחים מהברז, לוקחים ככה מים שלנו, וזה אפילו בדעבד, יש הרבה פוסקים שאוסרים, פני שמים שהם לא הסתננו, לא נשארו, לא השאירו אותם מאתמול, מהערב, בשעת השקיעה עד מחר בבוקר, והסתננו ויהיו קרים, אז זה נעשו כמו מים פושרים. אם לש במים פושרים, יש הרבה פוסקים שאומרים שזה חמץ. לכן זה הדרך, כמה בעיות יש בענייני מצה. הרבה יותר מאשר הבעיות של האורז. לכן אומר, אלה שהם לא אוכלים אורז, אם היו נשארים בעבים, עניין אחר. עוברים עד פסוק אחר, על משמחת בחגיך, הם נשארים בעבים. אבל אם הם ברוך השם אוכלים, או מה אוכלים? הם אוכלים מצה. בשביל המצה יותר קשרה מהאורז, במצה אין בה בעיות, גם במצה יש בעיות. אז אומר למה, הווי, אם ישר חילי אבטל עיני, הווי הייתי יכול, הייתי מבטל את החומרות האלה של האשכנזים, שלא אוכלים אורז וקוטניות הפסח. זה מה שאומר הרב חכם צבי. אבל טוב, הרב אומר, אבל אף אחד לא שמע לו. כל הרבני אשכנז עמדו ככה איתן, חזק בהלכה הזאת, במנהג הזה שלהם, נקסי התורה אי אפשר לזלזל במנהגים שנהגו אותם בהם הקדמונים. אז לכן נשארו במנהגים האלה. היום ברוך השם המצב הרבה יותר טוב בנוגע למצב. אז בזמנה, כמו שאמרתי, הכל היה עבודת יד, ולפעמים היו אנשים עייפים, יגעים, מסכנים, אלה שעובדים מהבוקר עד הערב. בפני שהם עניים, זה רק לא מי עוסק בזה, מישהו עני, היד שלו נעשית לעצמה בצק, מסכן, הולש, 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 מה, הוא ביד פלדה, יד ברזל יש לו, לא ברזל ולא נחושת, מסכן הוא עושה, כשלוש הבא, זה אחר כך היד שלו, מסכן, הוא נעשית לי בעצמה בצק, ורק לכאן הבצקה, זה יד אחד הבצקה, מה זה יד? וכן הם אלה, היו מתעייפים, אז עושה מעט לנוח, בסוף בא המשגיח, לא, 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 עשו לנוח, היה רבי רבי יצחק בדיצור היה אומר, אלה שנותנים, היו מביאים בדרך כלל מסכנים, יתומים, אלמנות, פני שהם עניים, היו עוסקים במלאכה הזאת. הוא אומר, המצה הזאת שאוכלים אותה היהודים בליל פסח, מעריכים עלינו הנוצרים ששופכים דם ושמים בתוכה. אומר נכון, יש מזה שפיכות דמים, שופכים את דמם של האלמנות, שופכים את דמם של היתומים, שכל רגע אומרים, הו הו הו, הנוגסים עושים לנו, ובני אדם, תתן להם מנוחה מסכנים שעה אחת שיפסיקו, שירקו, אבל לא, הם רוצים להרוויח כסף, זאת אומרת, יומית, אז אם רוצים להיות יומית, אז צריך להודות בו בפרך. אומר, זה גם כזה שפיכות דמים, גם זה מה עושים לאנשים האלה. וקודם כל הדברים האלה, ברוך השם, אז, קודם שחור רחם על עמו ונחלתו, ולפני 100 שנה, נתן להם דעת ותמונה לאנשים שעשו לנו את המכונות האלה. המכונות, כל שנה ושנה, ברוך השם, ישכנו במכונות. יש תחכום במכונות. ואין הבעיות של החמץ מה שהיו באותו הזמן. שהיו שוהים יותר, עושים עסה גדולה יותר. היום יכולים לעשות עסה גדולה, אפילו כמה שרוצים. המכונה משתלטת על הכל. זה לא כמו בשר ודם, שלא יכול להשתלט על עסה גדולה. לא, מכונה, דירה. לא תוחץ וזה פלדה, ברזל, זה לא מתעייף. שצריך לנוח, מכונה לא צריך לנוח. כל העבודה ולילה לא ישמתו, כל הזמן. אם כן, בכל הדברים האלה, הם יש בהם הרבה תועליות שיש במכונות, מצות מכונה של הדור שלנו, הרבה יותר טוב ממה שהיו בקודם שהיו עושים הכל ביד, כמו שהזכרנו. ולא אדלה, גם החששות שיש הרבה פוסקים מהמאה האחרונה, שפקפקו בזמנו על המצות של מכונה, בזמנו היו כמה גאוני עולם שרעישו עולמות, חלק אסרו, חלק התירו, רבי חיים מצאנז, כתב כמה דברים כדרבונות נגד המצות מכונה של אותו הזמן. אבל אותו זמן לא יש כוח, לא היה עדיין חשמל בעולם. המכונה גם כן היה עושים את העבודה בני אדם. היו עושים אותה כמו היו בעצמם סוסים, ועובדים ידע על הכבוד, וכשה חשרנים, היו עובדים במכונות האלה. היה ברוך השם, המכונה עובדת בחשמל, תלחץ רק על כפתור, יאללה, תעבוד את היום, עושים 4 שעות. אז זה לא נחה ולא שקטה ולא שום דבר. טוב, נוכל לומר שיש שינוי במכונות. בכל זאת היה מחלוקות. היה הגאון רבי מרדכי איטינגה, יחד עם גיסו רבי יוסף שאול נתנזון, היו שניהם היו גאוני עולם, ושניהם היו חברים טובים. עדיין לא מצאנו אולי בהיסטוריה שני רבנים שחברו ספר בשותפות. עושים שותפות במסחר, בביזנס, עושים שותפות. לחבר ספר בשותפות עדיין לא שמענו. ספר מגיד גבורים על החיים, ספר נפלא, ספר ענק, שני כרכים גדולים. חברו אותו שני הגיסים, שניהם היו גיסים. נשאים שתי החיות. הגאון הוא בשם שאול נתנזון, והגאון הוא מרדכי איטינגה. יותר מזה, אהבה ואחווה ביניהם שהייתה שרויה, מפרשי הים, יש הגהות מפרשי הים, יש בסוף הספרים של דפוס וילנה, שהם ציינו כל מיני ציונים. שניהם ביחד חברו את זה. יש ספר, גם התלמוד, שניהם חברו אותו ביחד, בשותפות. ולא בא על הנזיז של המכונה והפריד ביניהם. זה היה אוסר, הגאון איטינגה היה אוסר, והגאון נתנזון היה מתיר, ונעשה ביניהם סכסוך, כנראה היו אנשים עוד שסכסכו ביניהם. חלק שהיו כנראה, הלוא יש אנשים שיש להם מונופול, יש להם עובדים, עושים מצא, יש להם פועלים, עובדים. באה המכונה הזאת, אז לא צריך פועלים, עכשיו יש אבטלה. אז הוא אומר, היו מתנגדים אחד לעדה, אז זה באים משפעים, נוסעים לקחת להם עוד רב שיסמוך עליהם, שיסמכו עליו, זה לקח עוד רב, והם מסכסכים, זה אמר עליך כך, זה אמר עליך כך, נעשה פירוד לרבות ביניהם, נעשה קנאה ושנאה, ואחד כנתב את השני, נשאו הכל שחור על גבי לבן, לצערנו הרב. מאז נפרדו הלבבות, היה מדבר אחד עם השני. ככה, זה כל כך סכסוכים פרצו בשביל המכונה הזאת. אבל מי גזע עפר מעיני קודשם של הרבנים האלה יורים בדורנו, ברוך השם, היום לפי החשמל שיש, לפי המצב שיש עכשיו, הרבה זה תשועה מהקדוש ברוך הוא שיש לנו היום מצות מכונה. ואם אתה בא לשאול, איזה מכונה יותר טוב של הלפרין, או של מצות יהודה, מצות זבולון, מצות ראשון לציון, מצות זכרון יעקב, שאל שאלות. הכל מותר, הכל כשר, הכל טוב, כשיש השגחה מהרבנות. כשיש השגחה מאיזה רבנות, מסכחים שהכל העבודה תהיה תנהל בסדר, אז אין מה לחוש. נכון שקורה מקרים, נגיד, במצות של הלפרין אולי יש שכלול יותר, אבל לגבי ההלכה אני מדבר, לגבי ההלכה אין שום מפרש ביניהם. הכל מותר. יש בני אדם שיש להם ברוך השם הרבה כסף. רוצים משלמים פי ארבע, פי חמש, מצות הלפרין זה יקר מאוד. משלמים פי ארבע, כתוב בטווחו ומחרו, חמישה בקר ושלב תחת השור. המחיר הרגיל בשאר מצות, הם לוקחים פי ארבע, פי חמש. למה יש להם שכלולים, יש להם הרבה משגחים, ויש להם גם כן כשרות מהבד"ץ, וכשרות מהרבנות, וכשרות מהרב לנדו, וכשרות מהרב וולדר. וכל אחד צריך לשלם בשביל הפערים שלו, בשביל המשגחים שלו, אז הוא ממש צריך לקחת את זה ממי, מאיפה לקחו את זה? מאלה שקוראים את זה מזכירים צריכים מצבעים, הם צריכים לשלם. אבל למה זה צריך? בשביל מה זה צריך כל כך? לקבל כשרות, צריך לקבל כשרות מכל הרבנים שבעולם, עד אחד מעולם בעשורים, אפילו לא רב ולא דיין ולא שום דבר. וכן ממנה כל הכשרות, כל המצות, כל תבטה חרשת של מצות שיש להם השגחה, מאיזה רבנות שהיא? אז אחד אמר בעשורים, שמה יש על השגחה? השגחה בשלישי, יש הכל נעשה על פי ההלכה, וזה הכל. מישהו רוצה לעשות חסידות, שיקנה פי ארבע, פי חמש, בבקשה, הוא שם לו. ורבנו הלכים גם הפעם שלו, אם פוחדים שמלנו יפה יפה יפה, אז צופים את זה, בפעם שלו מר כדענה, מישהו לאכול אותו לפעמים. טוב, בבקשה, מישהו רוצה, יאכל פחם, יאכל מה שיפה יפה. אנחנו מדברים לפי ההלכה, לפי ההלכה כל המצות הן בחזקת כשרות, ואין שום חשד. אלא מה, יש לפעמים, מה הנקודה שיש פה? הטענה שיש, ההרגש שיש, לא סתם אנשים לא חסו שלהם סתם בודים דברים מלבם, אלא שיש לפעמים מתאים, אם נכנס אדם באופן פתאומי, רואה איזה פירור מהבצק,